בפעם הקודמת התחלתי עם, עם המחלוקת של, אנחנו מדברים על סברות, כן, המשמעות של סברות בהלכה. אז דיברנו על המחלוקת של הפני יהושע והצלח, שהגמרא בברכות אומרת שמניין לברכה שלפניה, ברכת הנהנים שלפניה. בסופו של דבר הגמרא מסיקה שזאת סברה, בגלל שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. אז על זה שואל הפני יהושע, אז אם זה כך, אז למה ספק ברכות להקל? הרי סברה יש לה מעמד של דאורייתא. איך אני יודע? כי הגמרא אומרת בכמה מקומות, למה לקרא סברה היא? זאת אומרת, אז אם הגמרא רואה את הסברה ואת הפסוק כשני מקורות שקולים, אז פירוש הדבר שגם מה שיוצא מסברה, מעמדו דאורייתא. כי אם מעמדו היה נמוך יותר, אז איך אפשר לשאול למה לקרא סברה היא? צריך תקרא כדי להפוך את זה לדאורייתא. לא, אלא רואים שגם דבר שיוצא מסברה, יש לו מעמד של דאורייתא. אז אומר פני יהושע, אז אם זה כך, ברכה שלפניה יוצאת מסברה, אז היה צריך להיות ספק ברכות להחמיר, ספק דאורייתא. אז הפני יהושע אומר שם, אני כבר לא זוכר אפילו אם זה הוא אומר שאני מסביר. כן, זה פני אברהם, זה לא פני יהושע, לא, אני אסביר. אני רציתי לטעון שלפי הפני יהושע יוצא, הוא אומר שם משהו אחר, אני לא חושב מכוון לזה, שלפי הפני יהושע באמת יש חובה דאורייתא לברך. אבל הטופס של הברכה, שם ומלכות וכל הפרטים, זה דרבנן, כי חכמים קבעו את זה. אז תגיד אם אתה בספק אם ברכת או לא ברכת, אז אתה צריך להחמיר, ספק הדאורייתא לחומרא. מה לעשות? לברך, להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על התפוח. זהו. בלי שם ומלכות. כי שם ומלכות זה בעיה עם שם השם, לא תישא שם השב. כל מיני דברים כאלה. וגם שם זה רק ספק דרבנן. אז אתה לא אמור להחמיר ולהגיד גם את תופס הברכה. אבל אתה צריך לברך. זאת אומרת, זה נפקא מינה לדינה. זאת אומרת, שמי שנמצא בספק האם הוא ברך או לא, אני טוען שזה הדין. זאת אומרת, אם מי שנמצא בספק אם הוא ברך או לא, הוא צריך לברך בלשונו. זאת אומרת, בלי שם ומלכות. כדי לצאת את הדאורייתא, כמו נגיד ספק בתפילה. לפי הרמב״ם יש חובה דאורייתא להתפלל, אבל הנוסח הוא נוסח דרבנני. בניגוד לרמב״ן שאומר שהכל מדרבנן. אז נפקא מינה, מה קורה בספק? אם אתה בספק אם התפללת או לא, אתה צריך להתפלל שוב. יש עוד פעם את הבעיה של נוסח הברכות, אם זה ברכות, אז אתה לא יכול להגיד את זה סתם, ומספק אתה גם לא חייב, כי זה רק דרבנן הנוסח. אז תתפלל בלשונך, תעשה מה שאתה
רוצה. אמרת שאתה סובר שלא כמו הפני יהושע.
לא, לא, אני, עוד רגע, אני אסייג את זה קצת, אבל בעניין ספקות כן. אז לפי הפני יהושע, בעצם מה שאני רוצה לטעון זה שיש רובד דאורייתא, שזה החובה לברך בכל צורה שלא תהיה, ויש את הרובד הדרבנני, שזה קובע את הטופס, את הנוסף של הברכה, איך מברכים בדיוק, מתי כן מברכים, מתי לא, לפני, אחרי, וכל הפרטים הטכניים. יש מקור שאפשר להביא לעניין הזה, שתלמידי רבנו יונה, לא יודע אם הזכרתי את זה שם, תלמידי רבנו יונה שם בסוגיה בברכות, אומרים שמי שאכל בלי ברכה חייב אשם מעילות. קורבן, בית המקדש, חייב אשם מעילות. עכשיו, אם כל החובה לברך היא דרבנן, איך אפשר להביא קורבן על עבירה דרבנן? זה חולין בעזרה. אי אפשר להביא קורבן על עבירה דרבנן. אלא מה? ברור שזה חובה דאורייתא. וספקה לחומרא, לכן מביאים אשם מעילות וכו'. זה באופן כללי טוב, זה אולי אני אעיר על זה בהמשך. כל קורבנות האשם הם כאלה. קורבנות האשם זה קורבנות שמגיעים על איסורים לא מחמת הציווי. זה מה שמגדיר את כל קורבנות האשם. אחד אחד, אני יכול להראות לכם על כולם. בכל אופן, אז אולי אני אגיע לזה בהמשך. בכל אופן, זה מה שאומר הפני יהושע. אז על זה שואל עליו הצלח, הוא אומר, הוא אומר כך, מה שכתב הגאון בעל פני יהושע, דכיוון דמסיק בסברהו, ממילא הוא מן התורה. דרי אשכחן שאמרו, למה לקרא סברהו? שמע מינה שסברה מועיל כמו קרא. כך אומר הצלח, כך תת הצלחת פני יהושע. ואומר אני שזה שייך רק בדין מן הדינים, כמו בכתובות כ"ב, מניין שהפשע עשה והפשע התיר, ובבבא קמא מ"ו, מניין למוציא מחברו עליו הראיה. כן, זה שתי דוגמאות שבהן הגמרא עצמה אומרת למה לקרא סברה. היא מביאה פסוק ואומרת למה לקרא סברה. שבאילו המקומות מקשה הגמרא, קרא למה לי סברה הוא. אבל לומר על דבר שהוא מסברה שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. מה זאת אומרת? מה החילוק שהוא עושה? אז הוא אומר, בדין מן הדינים, אם זה יוצא מסברה, אז יש לה מעמד של דאורייתא לדין הזה. אבל להגיד על מצווה שיצאה מסברה, שהיא מצווה דאורייתא, זה לא. מה ההבדל בין מצווה לבין דין מן הדינים? שהכוונה שלו לומר, זה שכאשר אתה מחדש פרט בתוך מצווה, אמרתי את זה אני חושב, כשאתה מחדש פרט בתוך מצווה קיימת, אז יהיה דאורייתא. נגיד אתה, מנין שהפה שעשה הוא הפה שיתיר. יש דיני ראיות בצדק תשפוט עמיתך, כתוב בפסוקים שבית דין צריך לעבוד. חלק מהתפקוד הנורמלי של בית דין זה דיני ראיות. זאת אומרת, אתה צריך לדעת איך מבררים דברים. עכשיו התחדש חידוש בדיני ראיות. הפה שעשה הוא הפה שיתיר. זאת אומרת שאם בן אדם עושר משהו, כן, נגיד אני אומר, מישהו אומר לי, מהי בית בעיירה, אני נמצא בשדה, בא מרקמה, אומר לי, מהי בית בעיירה, מה אתה עושה בשדה שלי? אני אומר, קניתי את זה ממך, קניתי את זה ממך, לא דובים ולא זבובים, לא קנית ממני שום דבר. אז אם יש למרקמה עדים על זה שהשדה הייתה שלו, אז אם אני לא ישבתי בקרקע 3 שנים, אז ידוע על העליונה. ידעו של המרקמה. אם ישבתי 3 שנים, זה חזקת 3 שנים. אבל אם אין לו עדים על זה שהשדה הייתה שלו, וכל מה שהוא נהיה מרקמה, זה רק בגלל שאני הודיתי שהוא היה הבעלים. רק אמרתי שקניתי ממנו, אבל הודיתי שהוא היה הבעלים. אז הפה שעשה הוא הפה שהתיר. אני נתתי לו את הכוח להיות מרקמה, אני אמרתי שהיה הבעלים, ואני גם אמרתי שקניתי ממנו. אז אם אתה מאמין לי לזה, כבר תאמין לי לכל. אני כבר מניח פה איזושהי הנחה, הפה שעשה, שעשבי אותו בהרבה צורות. אבל זה מה שנקרא פשע שעשה או פשע שהתיר. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה בפשטות זה איזשהו סוג של ראייה. זה טיעון שאומר, הנה תראו, ודאי שאני לא משקר, כי אם הייתי, נגיד סוג של מיגו, אם הייתי רוצה לשקר, אז הייתי יכול להכחיש בכלל שהוא היה בעלים. והייתי יוצא מזה בקלות. נגיד שזה מיגו, לצורך הדיון, גם זה לא ברור. שזה רק מיגו. אז מה זה אומר? שיש פה עוד סוג של ראייה. עכשיו, את הסוג הזה למדתי מסברה. סברה שלי אומר, אני מנתח את המציאות, אני רואה, הבן אדם הזה לא סביר שהוא משקר, כי אם הוא היה משקר, אז הוא היה בוחר שקר טוב יותר. אז זאת סברה, זה כמו אומרת, לא צריך לזה פסוק. מה היה המעמד של ראייה כזאת? זה דאורייתא, נגיד מישהו זכה בכסף במשפט כשהיה לו הפה שעשר, ועכשיו הוא רוצה לקדש בכסף הזה אישה. אז הכסף הזה הוא שלא מדאורייתא או שלא רק מדרבנן? האישה תהיה אשתו, דאורייתא או לא?
לא, ברור שהכסף לאחר מכן יהיה שלו.
השאלה
האם הוא חייב לשלם לו מדאורייתא.
למה זה ברור? למה זה ברור?
זה המשמעות של העברת כסף. אין דבר כזה העברת כסף.
לא כל כך פשוט. אני מסכים איתך בסברה, אבל יש מאחרונים, מיעוט. יש מאחרונים שרוצים לטעון שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, למשל. אנחנו קונים שטר חוב במעמד שלושתן, שזה תקנה דרבנן, אי אפשר לקנות חוב. אבל במעמד שלושתן יש תקנה דרבנן שקונים. יש ראשונים שרוצים לטעון שאי אפשר לקדש בזה אישה.
במה? בשטר חוב?
כן. לא בגלל מקדש במלווה. בשטר חוב אי אפשר לקדש בזה אישה, בגלל שאני לא... לקדש אישה, זה הרי לא מקדש במלווה. אני מעביר לה את החוב. זאת אומרת, עכשיו ממחה את הלווה אליה. אז זה, בקידושים רגילים זה ודאי עובד. היא קיבלה דבר שהוא שווה כסף. זה לא לקדש במלווה, מחילת מלווה. אני אומר לה, אל תה, זה הגמרא בקידושים, בדבר. זה ודאי לא קידושין, אבל פה אני נתתי לה משהו.
כן, אבל זה לא שלאחר מכן הכסף נשאר כסף ברבנן.
למה לא? הנה, זה.
אני לא יכול לקדש אותה בצורה הזאת, אבל
לא בצורה הזאת. אני עכשיו קיבלתי את השטר חוב, אתה מכרת לי אותו. עכשיו יש לי שטר חוב.
ברבנן עולם, גם אם זה יעבור.
השטר חוב הזה עכשיו הוא שלי. בסדר? עכשיו אני לוקח את השטר חוב הזה, מקדש אישה.
אחרי,
לא בממש שלושתם לקדש אותה. כן. אז אם הוא קודש, אתה רק מדי רבנן. משונה ביותר, אני חושב שזה קשה מאוד להגיד דבר כזה, אבל יש כאלה שרוצים לטעון את זה. קניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, כן.
ואז מה זה אומר שמקודש את דרבנן?
צריך לקדש אותה עוד פעם בשביל שיהיה דאורייתא, או מי שיבוא עליה לא חייב מיתה.
אוקיי.
טוב, זה לא סביר, אם הכסף הוא שלי אז הוא שלי, אין פה שלי מדרבנן אבל שלך מדאורייתא, זה פשוט, אני לא מבין איך אפשר להתנהל כך. אתה תקדש אישה בשטר חוב הרטלי, והיא תהיה מקודשת לך מדאורייתא ולי מדרבנן, מה, איך... טוב, משונה, דברים משונים. טוב, לא משנה, בכל אופן הזה אפשר למצוא נפקא מינה. לענייננו, אז עכשיו השאלה האם הפה שעשה הוא דאורייתא או דרבנן. אז אומר הצלח, כיוון שזה רק דין מן הדינים, דיני הראיות, יש לזה מקור בתורה. אני מצאתי עוד פרט, עוד סוג של ראייה, שיכנס לתור דיני הראיות. זה ידע הייתה, זה ברור. למה? כי הסברה פה משמשת כסברה פרשנית. זאת אומרת, הסברה הזאת רק אומרת לי למה התורה מתכוונת כשהיא מדברת על דיני ראיות. ועכשיו, אחרי שיש לי את הסברה הזאת, אני יודע שלזה התורה מתכוונת. אז אם לזה התורה מתכוונת, זה דאורייתא. הסברה רק אמרה לי למה התורה מתכוונת. אבל כשהסברה מחדשת כמו בברכת הנהנים, מה שהפני יהושע, פה זה לא פרט במצווה קיימת. אנחנו מחדשים עכשיו מצווה חדשה, צריך לברך לפני שאוכלים. אין לזה שום מקור, זה לא הרחבה של כלום. זה פשוט יצירת מצווה חדשה. אומר הצלח, מה פתאום? בשביל לייצר מצווה דאורייתא צריך ציווי. בלי שיש ציווי, אין מצווה דאורייתא. אז לכן הוא אומר, זה דין דרבנן, סברה.
זה בדוק שהמקומות שבהם כתוב בגמרא, למה לי סברה?
זה רק שני מקומות, אז לא קשה לבדוק את זה.
שני
מקומות שהוא מביא, או פשע עשר, או המוסים החבר עליו הרי.
לא, אבל
המקומות
שבהם הגמרא לומדת
דין מסברה, אין עוד? לא, יש עוד הרבה. יש מקומות גם שבהם לא מופיע בדיוק הלשון למה לקרא סברה, אלא בעקיפין רואים שסברה היא, כן, שהיא תחליף אני חושב שבדרך כלל זה המצב. יש מעט מאוד דברים, יש מעט מאוד מקומות בכלל, גם בדרבנן, יש מעט מאוד מקומות שבהם חכמים חידשו דין חדש. הרמב"ן טוען שיש שבעה כאלה, נדמה לי, כשאותם בהג מונה במניין המצוות שלו. כי הרמב״ם שואל על בהג שמכניס מצוות דרבנן, למה לא הכנסת עוד 1,000 מצוות דרבנן שיש, עוף בחלב, ברירת אוכל מפסולת, לא יודע מה, מלא דיני דרבנן, למה לא הכנסת אותם? אז הרמב״ן אומר שהבהג מכניס רק את 7 מצוות שהרבנן חידשו מצווה מחודשת, כמו חנוכה, פורים, דברים כאלה, אבל דין מן הדינים, כמו שאנחנו אומרים פה, איזה פרט חדש מדרבנן בתוך מצווה דאורייתא, זה יהיה דרבנן, זה לא... זה לא יהיה דאורייתא, לא מונים את זה כעוד מצווה, לכל או יותר, זה יהיה פרט בתוך איסור בורר. אבל זה לא יהיה, אין מה למנות את זה כמצווה חדשה.
אז גזע לגוילן, לא אתה מסנף אותו?
שאלה טובה, אם זה הרחבה שלא תגזול, אז אין מה למנות את זה לחוד, זה הרחבה שלא תגזול. אם אתה אומר שזה אסור מדאורייתא, יש לזה מחלוקת. זה רב שמעון שקופ אומר, זה אולי נגיע לזה בהמשך. רב שמעון שקופ רוצה לטעון שזה אסור לכל הדעות מדאורייתא, אבל מסברה. עוד פעם, זה בדיוק דוגמה לנושא שלנו. שזה מתורת המשפטים. אז אפילו מי שאומר שאין על זה את לא תגזול, אז רק אומר שהמימד הדתי לא קיים כאן. אבל יש את המימד המשפטי, שהוא עדיין קיים כלפי כל בעל רכוש.
מה? גזל גול. גזל גול.
אתה יכול להגיד שזה אסור מדי רבנן.
כן, אלא אם כן, אתה אומר שזה... לא, אני חושב שפה זה יותר מאשר סתם סברה. הוא טוען שהמערכת המשפטית מחייבת אותנו, לא רק בגלל שהגיוני לעשות את זה. כי מערכת משפטית זה דבר שיש לו תוקף. זה משהו קצת שונה. בכל אופן, אז הצלח בעצם רוצה לטעון שברכה שלפניה זה דרבנן, ולכן ספקה לכולה, ואז כל השאלות לא מתעוררות של הפני יהושע. הוא מביא לזה שתי ראיות, וזו הנקודה החשובה, על זה לא דיברנו עוד. אז הגמרא אומרת, הצלח אומר, ואם הדבר כן, לחינם נכתבו כל המצוות שהן שכליות. פני יהושע שאומר שסברה שקולה לציווי, זאת אומרת שלא צריך פסוק במקום שיש סברה, אז למה צריך לכתוב את לא תרצח? למה צריך לכתוב את, לא יודע מה, את לא תגנוב, כיבוד הורים, לא יודע, מה שתכניסו שם.
לא, אבל שלא
נבין
את הסברה.
אוקיי.
אבל בסדר, זה לא
נראה. כן, אז גם פה היו צריכים לכתוב, אז למה לא כתבו את ברכה שלפניה? גם זה היה צריך לכתוב, למה פה לא חששו שנפספס את הסברה? כמו ש...
תעמיד אותה בשני לבין, כאילו בלב הסברתו...
מסברה, כן, אבל זה חזרנו למנחס חינו, שאמרתי קודם. זה לא יהיה איסור כפול, זה לא... בכל אופן, אז השאלה למה לכתוב מצוות שכליות, זו שאלה אחת. והשאלה השנייה, ועוד, שסברה זו שאסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, סברה זו שייכה בכל באי עולם. ואם כן, יהיה ברכת הנהנין חובה גם על בני נוח. את מאה? אז גם גוי צריך לברך. הסברה הזאת לא מבחינה בין יהודי לבין גוי, אתה צריך להודות על זה, על הקדוש ברוך הוא, על מה שנתן לך. אז גם גוי צריך. איפה מצאנו שגוי חייב בברכות הנהנים? לפי הפני יהושע, צריך שגוי חייב בברכות הנהנים.
בסדר, מה זאת אומרת, איפה זה? לפי הדעה שגוי חייב בכל המצוות השכליות.
מי זה הדעה הזאת?
יש דעה כזאת מופיעה, ראיתי את הפרשנים, אני לא זוכר מי המקום.
אני אמרתי את זה פעם, אבל זה לא דעה כל כך פשוטה, יש שבה...
לא אמרתי שהיא פשוטה, אבל היא קיימת.
אני טוען שהיא קיימת, כן, נכון. יש, הרב ניסים גאון כותב את זה בהקדמה לש"ס, הוא שואל שם הרי, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל אם כבר הערת, הוא אומר הרי, כולנו שיש שבע מצוות בני נוח. עכשיו, בסנהדרין אנחנו רואים שיש משהו כמו 30 לאורך הסוגיות שמה, עולות הרבה מאוד מצוות שקשורות, שמחייבות על בני נוח, הרבה יותר משבע. עכשיו, אז למה אומרים רק שבע? אז הוא אומר, כי כל דבר שהוא תלוי בסברה, הוא בהובנת הדליבה, כן, בהבנת הלב, אז חייב בו כל אדם מעולם. זאת אומרת, לא צריך ציווי בשביל זה. ולכן נכון שבני נוח יצטוו רק בשבע מצוות, אבל יש עוד מצוות שיוצאות מסברה, שבני נוח חייבים בהן גם בלי הציווי. זה בעצם, זה ההפך.
אבל ששבע מצוות בני נוח הם גם מצוות שאפשר מסברה.
נכון, ושם התורה גם צוותה. שם התורה צוותה. זה שאלה אחרת, זה כבר שאלה ראשונה. השאלה הראשונה של הצלח זה למה לצוות על מצוות שכליות. השאלה השנייה זה למה שגוי לא יהיה חייב. אני עניתי על השנייה, תכף נראה את הראשונה. אוקיי? אז למה באמת שגוי לא יהיה חייב? אז התשובה נדמה לי לאור מה שאמרתי קודם, הפני יהושע יגיד שגוי כן חייב. ברור שהוא חייב. אך הוא לא בנוסח הברכה שקבעו חכמים, של עם תופס הברכה, שם ומלכות וכו'. אבל הוא צריך להגיד תודה על משהו. עכשיו, לפי זה יוצא באמת, כן, מה שרואים תמיד בסרטים, כן, שהנוצרים מברכים את הקדוש ברוך הוא לפני שהם אוכלים. הם מקיימים בזה מצווה דאורייתא שמוטלת עליהם. זה בדיוק מה שהם צריכים לעשות.
זכו לכוון. מגודרת האמונה שלהם.
אין, אם זה האלוקים הנכון, זה משל הפיל. בסדר, אם זה האלוקים הנכון, אז הם מקיימים בזה מצווה דאורייתא. בכל אופן, השאלה אם נגיד אם העבודה זרה שלהם היא רק עבודה זרה בשיתוף.
זאת אומרת, האלוקים שלהם... תלוי איך מוגדרת.
לא, אני אומר, אני לא בטוח שיש מישהו שמגדיר את זה אחרת.
מה?
אפשר להתווכח אם הנוצרים הם עובדי עבודה זרה או לא, אבל גם מי שאומר שהם עובדי עבודה זרה, הוא מגדיר את זה בגלל שהם מאמינים בשיתוף. שיתוף פירושו של דבר שמאמינים באלוקים הנכון, רק מאמינים יחד איתו בעוד מישהו. עכשיו, כשאני מודה לשניהם ביחד, אז יצאתי ידי חובה או לא? אני הודיתי לו, חוץ מזה גם עבדתי עבודה זרה, כי הודיתי גם לשני, אבל גם הודיתי לו.
עשית גם מצווה וגם עבירה.
בדיוק, אפשר לפלפל, מצווה באה בעבירה, אפשר לפלפל בעניין הזה גם.
או עבירה שבאה במצווה.
כן, תשאירו לחכמי הנוצרים, גם הם צריכים לפלפל בכל מיני דברים. בכל אופן, אז מזכיר לי את ה... באחד הגיליון הראשון או השני של צוהר, הישן, לפני שחזר לצאת עכשיו. אז היה שם מאמר שמאוד שישע אותי, שזה היה פרק מתוך ספר על הברית החדשה. הערות של הרב צבי יהודה על הברית החדשה.
הערות?
כן, כן. פעם הוא תוקף אותם ומשיג עליהם נקושיות. כן, כן, על הסדר. על הסדר, כן. הספר הזה אגב בינתיים יצא לאור. ראיתי את זה, לא ראיתי את הספר, ראיתי רק לינק.
כלומר, צבי יהודה התיר לקרוא הברית החדשה, או שהנחה הפתיקה רק את הערות בלי לקרוא את
ה... מה, הוא איך הוא גלם? כתב את הערות, אבל הוא גם קרא רק את הערות.
לא, עליו אתה יכול לומר שאצל לצדיקים הגדולים מותר.
אז הוא חסיד, זאת אומרת, הוא אדמור. אוקיי. בכל אופן, אז...
לא, לא יודע, אולי הוא סבר שגם לשאר אדם מותר.
יכול להיות, אני לא יודע. בכל מקרה, שישע אותי מאוד העניין הזה, כי... הברית החדשה עם פירוש הרב צבי יהודה בעצם, זה מה שיצא שם, עם פלפול תוספות, תוספות על הברית, זה ממש נראה כמו תוספות, זאת אומרת, יש סתירה הרי מפה לשם, חוץ לזה בקצות כתב בכלל, הם לא מבינים, הרי בקצות כתב, זה הזוי, זה פשוט הזוי, זאת אומרת, טוב, בסדר, לא משנה, אוקיי. אחד הדברים שאנשים כל כך התלהבו, אני דיברתי עם אנשים, הם נעלבו ממש, אני כתבתי, לגלגתי על העניין הזה.
חיים כהן כתב ספר בשם משפטו,
כן.
אותו של ישו הנוצרי, שזה בעצם ניתוח משפטי.
בסדר, לא, אבל זה בסדר.
זה מין ברית חדשה בגובה העיניים.
לא, זה לא, זה לא ברית חדשה. בטח, זה יהודי, זה לא ברית חדשה. הוא שואל, איך שפטו אותו חכמים? איך שפטו אותו חכמים, הוא שואל, לא הנוצרים. הנקודה שם, אני פשוט, אני רק אשלים את ה... אני כבר הזכרתי את הרב צבי יהודה. אני חושב שהנקודה היא, כשאתה תיקח את התורה, יש קושיות פי אלף יותר קשות. מה זה, חכמים התעללו בקרצונה. זה יותר משכנע ביחס לטקסט של התורה. אלא מה, פה יש לך אמפתיה, אז אתה מבפנים, כן, אתה מזדהה, בטח, הרי לא יכול להיות שיש סתירה, כזאת שבו הוא כתב את זה, איך יכול להיות שיש סתירה, אז ברור שהתירוץ הוא כזה וכזה. אוקיי, אני עושה איזה הוקימתה, או אני לא יודע, אני מסביר בצורה כזו או אחרת. שם אין לך אמפתיה, כי אתה מסתכל מבחוץ. אם היית נוצרי, היית רואה את זה הפוך, היית כותב את הברית הישנה עם השגות, לא יודע מה, בישוף מקנטרברי. ואז היית מוציא כל מיני קושיות בתורה, זה כל כך שטויות, הפולמוסים המגוחכים האלה, שזה פשוט, זה איוולת ממש, זאת אומרת, קושיות הרבה יותר קשות, קשות על המקורות שלנו, מאשר משהו מצא שם את הסתירות הגדולות לקצות.
אבל כל הנוספים של
עברית
יש לו
את זה? לא יודע, אני לא מספיק בקיא כדי לבדוק, בעוונותיי. אני צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד את זה. טוב, בכל אופן, יכול להיות שיש עכשיו יבואו אקדמיים. נגיד, יש שכבות, וסתמאים, יש מתי, ואחרי זה סתמאים, והמקורות, חלוקה למקורות, כן, בדיוק.
שיבואו לעשות, לערוך על הביקורת של הרב צבי יהודה, או שיבואו...
לא, לברית החדשה, אפשר ליישב את הסתירות, כמו שהם יושבים את הסתירות במקרא. זה שייך למקור ג'י, וזה שייך למקור, לא יודע, הכהני, והמקור הזה, ג'נסיס.
יש ביקורת לברית החדשה.
לא, לכן אני אומר, אפשר עכשיו לעשות את כל התרגילים שאנחנו מכירים אצלנו.
ראיתי זכורים לזה, לא בקיא בפרטים.
ברור שיש, מה זה, השליחים שונים כתבו את זה, זה נקרא על שהם שליחים שונים.
לא, אבל כנראה שיש כאילו משהו מעבר למסורת, למשהו חלק מהמסורת. כלומר, שכאילו מנתחים, אני מנסה...
ברור, על כל דבר עושים. אתה חושב שרק לתורה עושים את זה? על כל דבר עושים את זה. אקדמאים צריכים להתפרנס, זה לא... בכל מקרה, לא, אני לא מזלזל, יכול להיות שזה גם נכון, אבל בסדר, אפשר לעשות הכל, זה לא...
נראה אותך גיבור עושה את זה על הקוראן.
כן. גם שם עושים את זה, אני מניח.
לא היום,
זה
זמנים אחרים.
כשידנו תקיפה, לא היום. בכל אופן, כן, בדיוק. אז כן, אז הוא שאל שתי שאלות, למה הגויים לא חייבים בברכה? אז אני אומר לפי הפני יהושע, יכול להיות שהם כן חייבים בברכה. מי ש... הסברה מחייבת אותו, אז הוא חייב בברכה. כמו קטנים, למשל, שזה אנחנו גם נראה בהמשך, שאם יש מצוות שיסודן בסברה, אז גם קטנים חייבים בהם. בדיוק כמו גדולים. הפטור של קטנים זה רק מצוות שיסודן בציווי, אז הציווי לא מדבר לקטנים. אבל אם יש מצווה שמתחילה מסברה, אז כל מי שמבין את הסברה מחויב בה. וגם קטן חייב בה. יש ראיות די ברורות בכמה מקומות. אז זאת הקושיה השנייה. הקושיה הראשונה הייתה, למה צריך ציווי על מצוות שכליות? כן, זה הקושיה הראשונה שישאל פני יהושע. אז כאן באמת זו שאלה שעליה יש מקום להרחיב הרבה, אני אגיד את זה בקצרה. בדרך כלל מבינים שכשהתורה אומרת לא תרצח, אז היא בעצם באה לקבע את האיסור המוסרי. או אתם יודעים מה, אני אפילו אגיד עוד משהו, יכול להיות שהתורה נגיד רצתה לחדש את העונש על האיסור. אם לא היה לא תרצח, אז היינו מבינים שאסור לרצוח. איפה אני יודע שמי שרוצח עונשו בסייף? לא יודע, בשביל זה צריך לכתוב, צריך להנחות מה עושים, או פרטים. מאיפה אני יודע שמקרב חמה אצל הדבר, או סוף חמה לבוא חייב, או פטור, או תלוי כל האופנים שבהם אתה רוצח ביתר בהלכה, יש הרבה כאלה, בגרמה. כן, בסדר.
ולהתחייב בעונש.
ברור, אני רק אומר את זה כמובן. אז כן, גרמה או כל מיני דברים מן הסוג הזה, רוצח ביד שמאל, מוכר את הסכין לגוי, לא משנה, כל הפטנטים בשינוי, כן? מאיפה אתה יודע שכל זה מותר? אתה צריך פסוקים, או צריך את ההלכה, כדי שתגדיר מותר ואסור, כי מהסברה זה לא היה יוצא. כי סברה ברור שמי שרוצח בגרמה הוא רוצח לכל דבר. כן? כשגרמה מדובר לפחות לפי חלק מההגדרות, גרמה זה דבר שוודאי שיקרה, רק עשיתי את זה באופן שזה, או יש עוד שלב בדרך.
לא תרצח נאמר כדי לחדש לנו שרוצח בגרמה פטור?
נכון, בדיוק. כן, אני רוצה שיש פרטים בתוך האיסור, לפעמים פרטים לחומה, לפעמים פרטים לכולה, אבל בא לחדש לי פרטים באיסור. אוקיי? אז אפשר היה להגיד את זה, כי באמת גם במצוות השכליות, גם במצוות השכליות, ברור שהגדר ההלכתי לא מקביל לגדר שהסברה אומרת. זה ברור. זאת אומרת, גם המצוות הכי שכליות שאתה, כן, לא תרצח, זו דוגמה מובהקת לעניין הזה. כל הדיונים בסנהדרין הם מזויים. אתה עושה שם רצח בידיים ואתה יוצא פטור.
אבל אתה יוצא פטור, אבל הטענה היא לא שזה לא, שלא עברת, לא תרצח. עוד ככה רמב״ם מסביר, אומר, רוצח, אני זוכר אחד מהיתרים האלה שם, אומר, מי שעושה כך, רוצח הוא, אלה שאנחנו לא מדברים אותנו
בעידים. תלוי, יש, רוצח הוא
זה גם... לא מדבר על עדות.
רוצח לא, גם לא אומר בהכרח שהוא עובר על לא תרצח. זה אומר שהוא לא בסדר, מוסרית. תלוי מה הוא מתכוון. אבל יש, תלוי, יש מקום לדון בעניין הזה, האם זה רק פטור מעונש? לכאורה, אם הוא רוצח ועבר על לא תרצח, על לא תרצח יש עונש, אז הוא פטור מעונש. רק אם הוא עשה את זה לא במעשה, אתה יכול אולי להגיד, לא יודע, אם אפשר שאולי למצוא ציור שבו אתה רצחת בלי מעשה, אבל רצח בגרמה זה רצח במעשה. רק המעשה, כשהוא מגיע לתוצאה, יש איזשהו שלב בדרך. אבל שלב הכרחי, עוד פעם, לא בגלל שיש איזשהו ספק שזה יצא לפועל, זה יצא לפועל. רק אני עשיתי... מה?
עם רובה, אני רק זזתי גרם
ללוקר לסוף. כן, עם רובה ההנחה היא שזה לא גרם.
אבל לא קיבלת מה שאז נציע עכשיו.
לא, ברור, הוא מקשה על הפני יהושע. ברור, אני מיישב את הפני יהושע.
לא, גם לפי זה קשה, אבל הקושייה הזאת, למה לכתוב דברים שמובנים בשכל?
כי הוא אומר שאם זה היה מובן בשכל, אז זה עד הרבנן. הצלח לשיטתו, דבר שלא כתוב הוא לא דאורייתא. רק אם הוא דין מן הדינים, אבל לא מצווה חדשה.
עדיין כשבאופן הרעיוני, למה לכתוב לא תרצח, אם אני מבין את זה בשכל, לפי הצלח?
שאתה רוצה שיהיה איסור דאורייתא.
זה היה דרבנן.
סתם כדי להעמיד את זה בדרגות של...
כן, ההלכה קובעת איסורים. אם היא לא תכתוב את זה, אין איסור הלכתי. יש אולי איסור מוסרי, אבל אין איסור הלכתי. בשביל לקבוע איסור הלכתי צריך ציווי. זה כל מה שאומר הצלח. כל התזה שלו זה התזה הזאת. הוא שואל, הפני יהושע, אתה אומר שגם בלי ציווי יש איסור הלכתי, נו, אז למה צריך ציוויים? אז לפי הפני יהושע זה קשה. מה שאני רוצה לומר זה שציווי הלכתי, זאת אומרת, אז אמרתי, אז אפשרות אחת להגיד זה שזה בא לחדש כל מיני פרטים, דין מן הדינים, מה שהוא קורא פה.
אפשר לומר שזה נצרך כדי לחייב בעונשין.
כן, זה גם חלק מהעניין, זה אותו דבר. זאת אומרת, להוסיף את הפרט הזה של לחייב בעונשין. בסדר? אבל יכול להיות שיש פה משהו מעבר לזה, וזה קשור לכתבתי באתר בטור על דברי הרב קרים. שם דיברתי על מוסר והלכה. אז הטענה שלי שם הייתה שאם התורה מצווה לא תרצח, זה לא הציווי המוסרי. לא תרצח המוסרי באמת יוצא מסברה. כמו שכל באי עולם צריכים להבין שאסור לרצוח, גם בלי ציווי. אבל כשהתורה אומרת שיש איסור לא תרצח, היא מוסיפה על זה קומה דתית. זאת אומרת, עכשיו כשאתה רוצח, אתה עובר איסור מוסרי ועובר איסור דתי. עכשיו, אם הייתה רק הסברה ולא היה הפסוק, אז בעצם הייתי עובר על האיסור המוסרי, אבל לא הייתי עובר על האיסור הדתי. אבל כאן זו נקודה שצריך לברר אותה, כי לפי איך שאני אומר עכשיו, השאלה אם זאת הגנה נכונה על הפני יהושע. כי הרי הפני יהושע רוצה לטעון שיהיה איסור הלכתי דאורייתא רק מסברה. אני אומר עכשיו באמת לא יהיה. מה שיהיה זה רק איסור מוסרי, שהוא באמת שמה, באמת סברה היא מקור מספיק. אבל איסור הלכתי צריך מקור מפסוק, אז זה שגם הפני יהושע מסכים לזה. אז זה לא מדויק ככה, כי אני, עוד פעם אני מקדים את המאוחר, זה דברים שאני אגיד בהמשך יותר בשירות, אבל אני אגיד את זה כאן רק כדי להשלים את התמונה. מה יקרה אם אני אהיה בספק? ספק רצח. האם אני צריך להחמיר? אז אני אומר שבעצם אני כנראה אצטרך להחמיר. גם לפי הפני יהושע. בספק אני צריך להחמיר. וכאן זה בעצם אומר שיש פה... למרות שזה יוצא מסברה, יש פה מימד הלכתי שהוא דאורייתא, אבל הוא לא מלא. זה בעצם מה שאני ארצה לטעון. אוקיי? זאת אומרת שבעצם צריך את הציווי, לא בשביל להפוך את זה מדרבנן לדאורייתא, כמו שחושב הצלח, אלא בשביל להפוך את זה מדת החלקי לדאורייתא מלא. אני אסביר עוד רגע למה בדיוק הכוונה. אז זה בעצם מה שיגיד הפני יהושע. עכשיו אני אפרט את זה קצת יותר. יש מאמר של רב חנן וסרמן, מאמר על התשובה. ושם הוא בעצם רוצה לטעון, שהוא מביא מהרמח"ל בעצם, מסיעת ישרים ובדרך השם, שבעצם בדרך השם, מסיעת ישרים זה רק איזה דיוק. בדרך השם הרמח"ל כותב את זה, שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני היבטים. היבט אחד זה התוכן של הדברים, וההיבט השני זה הציווי. נגיד, אם אני אוכל חזיר, אז א', עברתי על הציווי לא לאכול חזיר, מרדתי נגד הציווי, ב', עשיתי משהו שהוא בעייתי, כי לולי הוא היה בעייתי, לא היינו מצווים על זה. זאת אומרת, התורה ציוותה לא סתם. היא מצווה כי יש פה משהו בעייתי. עכשיו, ברור שזה שזה בעייתי לא קשור לציווי של התורה, זה קדם לציווי של התורה. הציווי של התורה זה בגלל שזה בעייתי. אבל אחרי שיש ציווי, אז התורה הוסיפה פה בעצם איסור הלכתי על גבי הבעייתיות. מה זה האיסור ההלכתי הזה? השמיעה וכל הציווי של התורה. זאת אומרת שמי שלא שומע בכל ציווי התורה עשה שני דברים. דבר אחד הוא היה עושה גם אילו התורה לא הייתה מצווה, אם הוא מבין. אז אולי הוא אנוס, אבל באופן עקרוני זה קיים גם בלי ציווי של התורה. שחזיר זה משהו שעושה, לא יודע, עושה משהו בעייתי. ודבר השני זה שאתה עברת על ציווי התורה. שתי בעיות יש בכל עבירה שאתה עובר וכנל בכל מצווה. אתה מנענע לולב, נותן לולב, מנענע זה עניין אחר. אתה נותן לולב, אז מה? אז אתה גם עושה משהו שכנראה יש בו איזושהי, לא יודע, תועלת כלשהי, תועלת רוחנית, או לא יודע, משהו כזה, שבגללו יש את, בגללה יש את המצווה הזאת, ואתה גם מקיים את הציווי של התורה. אתה עושה בעצם שני דברים. אז הוא עושה עם זה שימוש לגבי תשובה, לא חשוב כרגע, אבל זה החילוק, זה החילוק שרב אלחנן עושה שם לגבי כל מצווה וכל עבירה. הביאו אולי כמה דוגמאות מהראשונים שבהם רואים את כפל הפנים הזה. הגמרא בבא קמא, גם כמה מקבילות, הגמרא אומרת כך, אמר ברייד רבנה, לומר שאפילו, לא משנה, אומר מניין שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, תלמוד לומר שיעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים ולוויים וישראלים לא נאמר, אלא אדם, הלמדת, שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. מה, אם אתם קוראים אדם ואינם קוראים אדם, זה לא סובר כך. אמרי, אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רב חנינא, גדול המצווה ועושה, יותר מי שאינו מצווה ועושה. בסדר, אז נוכרי שעוסק בתורה, או שמקיים מצוות, אז הוא מקבל שכר, אבל שכר נמוך יותר מאשר יהודי שעושה את זה, כי יהודי הוא מצווה ועושה, והנוכרי הוא לא מצווה ועושה. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. עכשיו, למה הוא יותר גדול, המצווה ועושה? בהסתכלות, כן, הראשונים כבר מהירים והאחרונים, ויש כבר המון דרושים על העניינים האלה, כי הלכאורה, הסברה אומרת שגדול מי שאינו מצווה ועושה. אתה עושה את זה באופן וולונטרי, אתה יותר ראוי להערכה מאשר מי שעושה את זה כמצווה, ובוודאי שיש גם עונש על הציווי, אז אתה עושה את זה כי אתה מפחד מהעונש, ולעומת עושה את זה באופן וולונטרי, אז הוא עושה את זה רק מתוך, כן, אהבת השם, או הרצון לעבוד אותו, אז הוא יותר גדול. אז על זה...
יכול להיות שהוא עושה את זה מתוך מחשבה לקבל איזה שכר.
אבל יש, טוב,
שכר וולונטרי.
עכשיו אתה צריך להניח שהשכר, אנחנו מניחים שגדול המצווה ועושה, אז הוא מקבל פחות שכר. כן, אבל בשביל הקצת שכר הזה, אולי הוא גם רוצה לעשות את זה. בכל מקרה, אז הראשונים שואלים, את זה הריטווה למשל בקידושין, זה מקבילה בדף למד א' שם בקידושין, אז אומר הריטווה ככה, תמר חנינא גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. פרשו רבותינו, זל טעם הדבר. שזה שטן מקטרגו כשהוא מצווה, וזה אין שטן מקטרגו. ולפום צערה אגר. כן, זה הדרושים שהתכוונתי אליהם. כן, השטן מנסה להניע אותך מלעשות משהו אם אתה מצווה. ואם אתה לא מצווה, אז לא אכפת לי. זאת אומרת, טוב, אוקיי. זה בהלכות שטן, אני קטונתי, אולי רב שיהודה יכתוב על זה משהו. לרבנו הגדול זה על פירש שהמצוות אינן להנעת האל יתברך המצווה, אלא לזכותנו. ומי שהוא מצווה, קיים גזירת המלך. ולפיכך שכרו מרובה יותר ממי שלא קיים מצוות המלך. מה הוא אומר? למה גדול המצווה ועושה? בגלל היסוד של רב אלחנן. שמי שמקיים את זה כמי שמצווה ועושה, עשה שני דברים. הוא גם עשה את המעשה הטוב מצד עצמו, יש את התועלת שהוא הביא על ידי המעשה הזה, והוא גם ציית לציווי של התורה.
אז כיוון שהוא עשה שני דברים, הוא אומר כאן שהוא עשה דבר אחד. שמי שמצווה קיים גזרת המלך, ומי שאינו מצווה אולי לא עשה
כלום. לא, יש המשך. אולי הייתי צריך לקרוא את ההמשך קודם. הוא עשה שני דברים, וכיוון שכך יש לו שכר יותר גדול. בסדר? אבל מכל מקום, אף הוא ראוי לקבל שכר. מי שלא מצווה ועושה. גם ראוי לקבל שכר. רק פחות מהמצווה ועושה. כן, גם זה לשון המימרה של רב חנינא. גדול המצווה ועושה יותר ממנו. זה כמו מזכיר את רש"י. זה פרשת השבוע, נדמה לי, לא? ויסבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. אז רש"י אומר, מכאן שחייב אדם בכבוד אביו יותר מאשר בכבוד אבי אביו. כן, הוא מביא מדרש חז"ל. למה הוא כותב אלוקי אביו יצחק ולא אלוקי אברהם? כי חייב בכבוד אביו יותר מאשר בכבוד אבי אביו. עכשיו יש מחלוקת, שולחן ערוך מובא, והלכות כיבודיו והם, האם יש חובה לכבד סבא? אז המעריק נדמה לי טוען שלא, והרמ"א כותב שכן, והשח שם במקום מביא את הרש"י הזה, אומר, ברש"י הזה ברור שיש חובה לכבד את הסבא, איך זה ברור?
יותר.
כי כתוב שלכבד את אביו, זה יותר מאשר אבי אביו, משהו שגם את אבי אביו אתה צריך לכבד, כן, זה בדיוק אותו דבר כמו פה. אוקיי, שח מעניין, הוא מביא את הרש"י, אז יש שם מישהו שמאיר, אולי אתה זה מביא, לא זוכר, והשח בנקודות הכסף שואל, מה אתה מביא את רש"י? יש מדרש. מדרש חז"ל, למה אתה צריך להביא את רש"י? אז יש, אז מישהו מתרץ שם, בסדר, אבל את רש"י מכירים יותר. מכירים את רש"י. טוב. יש שם כל מיני דברים משעשים. בכל אופן, אז ענייננו, אז הריטווה אומר בעצם שמי שמקיים את זה כמי שאינו מצווה ועושה, אז יש לו שכר, כי בסך הכל הוא עשה מעשה ראוי, זאת אומרת, מעשה שיש בו תועלת כלשהי. אבל אין לו שכר על זה שהוא ציית לציווי. ומי שעושה זה כמי שמצווה ועושה, אז יש לו שכר כפול, בגלל שיש לו שני אספקטים, שזה ממש, נדמה לי, מה שאומר בלחונן. אותו דבר מופיע בתוספות ראש שם, בקידושין, אומר, גדול המצווה ועושה, אבל גם דברים למסכת מגילה, פרק ב', משל למלך שאמר לעבדיו להשכים לפתחו, למי יש להחזיק טובה יותר? לנשים שאין דרכן להשכים כאנשים? כן? עם נשים שמשכימות, אין דרכן להשכים כאנשים, נשים? ובכל זאת הסכימו, אז מגיע להם, כן, אני מניח שזה מהתקופה שיצאו לעבודת השדה בארבע בבוקר, ונשים לא יצאו, כי בקיבוצניקים תשאלו אותם, אז גם כן, עדיין הם לא יבינו. בכל אופן, אז
ככה... אני הבנתי שהכוונה היא שאין דרכן להשכים לפתחו של המלך, כי אין דרכן לבוא במוסד...
ככה אתה חושב, אולי.
אני לא בטוח, אבל אפשרות להבין
את זה. יכול להיות, אולי, יכול להיות. אז אם זה ככה, זה לא קשור. אז הוא אומר, לא דמי לאח דעתם, דעתם שניהם מצווים, ומי שאין דרכו עדיף פייק שהוא עושה. אבל זה לא קשור למי שאינו מצווה ומול מי שכן מצווה. אז מה הוא אומר? ואין הוא טעמה, לא, אז הנה פה אתה רואה, זה לא נכון. מה ששניהם מצווים. אז גם האישה וגם הגבר מצווים להשכים לפתחו של המלך. אבל דרכו של האיש להשכים, והאישה כשהיא באה להשכים, למרות שהיא מצווה, היא מקבלת שכר יותר גדול, כי היא אין דרכה להשכים, ובכל זאת
היא... זאת אומרת שזה יותר נראה כמו שרב אמר קודם, אבל היה אפשר להבין שזה מקבל יותר שכר, כיוון שזה קשה ליותר לבוא, כאילו, להגיע למקום ציבורי, שזה כי...
אוקיי, לא משנה, עדיין, אבל זה אותו רעיון. בכל אופן, אז לענייננו, אז הוא אומר, אז, והיינו טעם, אז מה הטעם של מי שמצווה ועושה? והיינו טעם, עד מי שמצווה ועושה עדיף, לפי שדואג ומצטער תדיר שירא שמא יעבור, וצריך לחוף את יצרו יותר משאינו מצווה, שאם ירצה יניח. זה תרגום לפסיכולוגיה של המיסטיקה של הריטווה. כן, הריטווה מדבר על זה אז הוא אומר שמה כן, שהיצר מסית, מקטרג, השטן מקטרג. והוא מתרגם את זה ליצר, שזו פסיכולוגיה, לא צריך להגיע למטאפיזיקה. ועוד, זו הנקודה שחשובה לענייננו, שאין הקדוש ברוך הוא צריך כלום לכל המצוות. אלא שאומר ונעשה רצונו. הוא לא צריך אותנו, אם הוא רוצה להשיג משהו, הוא עושה את זה לבד. כן, כמו ש... אם הקדוש ברוך הוא, מה שתורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, אז למה לא מפרנסם? כן, הוא יכול לפרנס אותם לבד. זאת אומרת כזה שאנחנו ננצל בהם מדינה של גיהינום. קיצור, גם העניים נבראו בשבילנו. אילקח המצווה ועושה, הוא עושה רצון. אבל מי שאינו מצווה ועושה, לא שייך לומר בעושה רצון קונו, שהרי לא ציווה לו כלום. ומכל מקום שכר יש. עוד פעם, אותו חילוק. זאת אומרת, מי שמצווה ועושה, אז הוא עושה את רצון קונו, וגם עושה משהו שיש בו תועלת. מי שאינו מצווה ועושה, יש לו שכר, כי הוא עושה את הדבר שיש בו תועלת, אבל את הציווי, אין לו שכר על הציווי. אז זה בעצם אומר שיש במצווה, זה מה שאומר בלחון וסרמן, שיש בכל מצווה או כל עבירה כפל פנים. יש את הפן המהותי, התוכני, ויש את הפן של הציווי. עכשיו, אם באמת אנחנו מבינים את זה כך, אז לגבי הפן המהותי, ברור, נגיד כמי שאינו מצווה ועושה, אם אני מבין שבאמת ראוי להתנהג כך, או לא ראוי לעשות משהו אחר, כי מצוות לא תעשה, ברור שאני צריך לעשות את זה גם בלי ציווי. הפן המהותי קיים גם בלי ציווי. זה בדיוק המעמד של מי שאינו מצווה ועושה. הוא לגביו אין ציווי, אבל הוא עושה זה כי הוא מבין בסברה שכך נכון לעשות. או כי ככה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו לעשות, אוקיי? אז יש לו את הפן המהותי, אבל אין לו את פן הציווי. עכשיו, גם אם לא היה ציווי בכלל, לא רק מישהו ספציפי שאינו מצווה ועושה, עדיין את הפן המהותי יש לנו גם בלי הציווי. מה שחסר, מה שהציווי מוסיף, אני חוזר למה שאמרתי קודם בפני יהושע. אז למה צריך את הציווי שעל הצלח, הרי יש מה שיוצא מסברה, למה צריך לכתוב, למה התורה מצווה על זה? התורה מצווה על זה כדי שיהיה לנו את הפן של הציווי, את הפן של ההיענות לציווי של התורה, שהוא הפן הנוסף שיש בכל מצווה. אבל נכון שהפן המהותי קיים גם בלי הציווי. במקום שבאמת יש את המהות ושאני מבין אותה, לפעמים צריך את הציווי כי בלעדיו לא הייתי מבין בכלל שיש בזה איזה עניין. עכשיו, יש, אבל כשהוא שואל על המצוות השכליות, אז הוא שואל על המצוות שאותן כן הייתי מבין בלי ציווי. ועל המצוות האלה, בכל זאת אני אומר שצריך ציווי, כדי להוסיף את הפן הזה של המצווה ועושה. עכשיו, באמת, זה עכשיו אומר לנו עכשיו, לוקח אותנו צעד אחד הלאה. מה שבעצם הדבר הזה אומר, שגם לפי הפני יהושע, אם אני צודק, אז זה לא נכון שסברה יש לה בדיוק את אותו מעמד כמו הציווי. כי הסברה בעצם רק מחדשת לי את הפן המהותי של המצווה, שיש ערך בעשייה כזאת. אבל בלי הציווי עדיין לא יהיה פה את החובה לציית, או את האיסור למרוד, את המימד של הציות או אמרי. כמו, אפשר לשוות את זה אפילו לחוק, סתם חוק של מדינה. אתה יודע, ברור שנגיד לעבור באור אדום זה מסוכן. אז גם אם הכנסת או משרד התחבורה או מי שאמר את זה לא היה אוסר, אני מניח שעדיין היה כדאי להיזהר ולא לעבור באור אדום. אבל כל עוד זה לא נאסר, אז אין איסור משפטי לעבור באור אדום. למרות שההיגיון של לא לעבור באור אדום יכול להיות קיים גם בלי זה. זאת אומרת, בהנחה שמצייתים, כי יכול להיות שאם אין ציווי אז גם האור האדום לא אומר כלום.
יש הבחנה בין ידוע כזאת, בלטינית זה מעלה פרויביטה ומעלה פרסה, מעלה זה עבירה. מעלה פרויביטה זה אתה, רק בגלל שזה נאסר אתה עובר על זה.
ופרסה זה של...
מוכן היה. ופרסה זה של עצמו, מהותי.
עכשיו, טוב, אבל פה באמת צריך לשים לב, אני חושב שפה יהיה נכון החילוק שאני עושה, שהצלח בעצם כבר עשה אותו, ששולי גם הפני יהושע עושה אותו, בין דין מן הדינים למצווה חדשה.
כן.
לא יהיה איסור פרסה כן, כן. על דין שהוא כולו חדש, אלא אולי פרט או פרשנות מסוימת לחוק, יש דברים שהם ברורים, המחוקק לא צריך להגיד שלזה הוא מתכוון, אבל כל עוד הוא אמר באמת שיש איסור. אבל אם הוא בכלל לא אמר שיש איסור, אתה צריך להבין לבד שהמחוקק עושה לעבור באור אדום, אני לא חושב שאפשר להגיד דבר כזה. אז בעצם...
כאילו, אני יכול לחשוב שיהיו סיטואציות מסוימות של משהו שלא מוסדר בחוק, כמו נניח שלא היה חוק ספציפי שמתייחס, אני יודע מה, כאילו לאיזשהו סוג מסוים של נזק,
לא, אבל אם יש חוקי נזיקין, רק יש סוג מסוים של נזק שלא מופיע, אז אני... אבל לייסד את כל חוקי נזיקין בלי שהמחוקק אמר, איך תעשה את זה? ברור שלא ראוי להזיק, אבל לקבוע את זה סנקציות ולקבוע שזה אסור משפטית, אז צריך שזה חיקוק.
כשנוסעים בכביש בצד ימין, מישהו צריך להחליט את זה, ברגע שהחליטו זה
נהיה מסוכן. לא, שם באמת אין בכלל פרסה, זאת אומרת, שם זה רק ההחלטה עושה את זה, בגלל ששם ברור שהיה אפשר גם להחליט הפוך, אין שום קדושה דווקא בצד ימין, אבל צריך רק לשמור על עקביות, זאת אומרת שכולם ייסעו בהתאמה. שם התפקידו של המחוקק זה יותר להסדיר מאשר לצוות. בכל אופן, אז הנקודה שאני רוצה בעצם לומר, זה שיכול להיות שגם הפני יהושע לא מתכוון לומר את מה שנראה שהוא אומר. שבעצם כשיש ציווי חדש לו מעמד ממש כמו פסוק. זה קשה מאוד להגיד דבר כזה. זאת אומרת, בלי ציווי לא יכול להיות שיהיה איזה עונש. לא ייתכן שזה יהיה ממש איסור הלכתי מלא, אלא אם כן זה דין מן הדינים. אני אומר, אבל מצווה חדשה, גם הפני יהושע. אלא מה? במצווה של ברכה, אולי שם כן יש מקום להגיד את זה, כי בברכה, גם אחרי שהיה, גם אילו היה ציווי, הרי עונש אין על זה. זאת אומרת, הציווי לא מוסיף בעצם שום גדר. אז מה? אז שם באמת לא צריך ציווי, כי הסברה מביאה אותי לאותו מקום כמו הציווי. אבל אם זה היה לאו, למשל, אז אם לא היה ציווי, אי אפשר היה להלקות. אז ודאי ששם הפני יהושע לא יגיד למה לקרא סבריי. הרי אפילו מן הדין לא מזהירים. אתה עושה קל וחומר, אתה לומד איסור בקל וחומר, ואתה לא מעניש, כי זה נלמד בקל וחומר. נו, אז ברור שאם אני אלמד משהו בסברה, אף אחד לא ילקה על דבר שנראה לי מסברה שאסור לעשות אותו. צריך להזהיר, נכון? ההזהרה זה הפסוק שאוסר. מה, הפני יהושע מתכחש לזה? לא נראה לי. לא סביר. ברור שהפני יהושע לא מתכוון שסברה זה ממש כמו פסוק. מה שהוא מתכוון לומר זה שסברה גם היא אסורה מדאורייתא. לעניין עונש למשל, לא. זה לא יספיק בשביל להעניש. שם צריך פסוק. אבל זה יהיה דאורייתא, נפקא מינה למשל, שמספק, אנחנו באמת אפילו בסברה אנחנו נלך לחומרא. מספק. והפני יהושע את זה לא יקבל.
אתה ויכוח. בכל מקום שאומרים את ה... למה לי פסוק מסברה יפה ללמוד, אז לא יהיה מדאורייתא?
אז אני אומר, לפי הצלח זה לא יהיה דאורייתא. אלא אם כן זה דין מן הדינים, אלא אם כן זה פרט בתוך מצווה קיימת.
מה הרבה עוסקת בזה?
זה הצלח מאיר, זה הצלח מאיר, זה ראינו את זה קודם. זה הצלח מאיר, בדיוק זה, אז הוא אומר שכשזה דין מן הדינים, כשזה מוסיף פרט בתוך מצווה, זה דאורייתא.
אלה המקרים
בעולם. זה מצווה חדשה. אז בעצם יוצא שגם הפני יהושע לא מתכוון לומר שסברה ופסוק זה בדיוק אותו דבר. הוא רק אומר, אבל נכון שהסברה מייסדת דין שהוא דאורייתא, יש הבדל בין הסלח, זה לא שאני מחבר אותם לגמרי. זה דין דאורייתא, רק זה דין דאורייתא שהוא לא מלא. זאת אומרת, עד שאין ציווי, אתה לא יכול למשל להעניש עליו. אבל ספקו, למשל, יכול שיהיה לחומרה. ובהמשך אני אסביר למה באמת נראה לי מאוד הגיוני שספקו יהיה לחומרה. בסדר, הצלח אומר לו, זה דין דרבנן, אי אפשר לחדש דבר כזה, זה לא דין דאורייתא, ולכן ספקו גם יהיה לכולם, ולא לחומרה. בסדר, אז יש פה ויכוח, אבל זה לא שבאמת מישהו רוצה לטעון שסברה היא ממש דאורייתא. וזה פה, זה מה שאמרתי, שאני לא מסכים עם הפני יהושע, או עם מה שנראה שעולה מהפני יהושע. למרות שבהתחלה הייתי בטוח שהפני יהושע צודק, ולא הבנתי לך מה הצלח רוצה, עכשיו זה ברור שהוא לא מתכוון לזה בכלל, לא שהוא צודק, הוא לא מתכוון לזה. טוב, אז פה בעצם אנחנו מגיעים לשלב הבא. כי אם ככה, אז המסקנה שלנו זה ש... מסקנה שלי, שלנו תליטו אתם. אבל שאם יש סברה ואין ציווי, בהחלט ייתכן שהדין הוא יהיה דין דאורייתא. הדין יהיה דין דאורייתא גם בלי הציווי. אבל זה לא יהיה דאורייתא מלא. זאת אומרת, להעניש עליו, אנחנו לא נוכל להעניש. אני לא זוכר אם הזכרתי את זה בפעם הקודמת, אבל מתישהו, אני חושב שדיברתי על זה, יש סתירה בשורש התשיעי לרמב״ם. בשורש התשיעי הרמב״ם כותב שאם יש ציווי שחוזר כמה פעמים בתורה, אז מונים אותו במניין המצוות פעם אחת. למשל, יש 12 פעמים חובה לשמור שבת, אנחנו מונים במניין מצוות פעם אחת מצווה לשמור שבת, לא יותר. זה החלק הראשון של השורש התשיעי. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם מדבר עליו שבכללות. זאת אומרת, יש, נגיד, לא תאכלו על אדם, הזכרתי זה אני חושב, נכון? לא תאכלו על אדם, אז לומדים מזה כל מיני איסורים, שבית דין שגוזר מיטה, אז באותו יום הוא צריך לצום, אסור לו לאכול. הרמב״ם כותב שאסור לאכול לפני תפילה, נראה מהרמב״ם שמה שזה איסור תורה, חידוש גדול. איסור תורה לאכול לפני תפילה, והזרתו מלא תאכלו על אדם. אליו. ועוד כל מיני, והזרה לבן סורר ומורה, כמובן לומדים משם. ועוד. אז הרמב״ם על זה אומר שלא מונים את זה. לאו של בכללות, מונים את זה פעם אחת. זאת אומרת, למשל, לא תאכלו על אדם, הוא מביא בתור הזרה לבן סורר ומורה. אבל הוא לא מביא את שאר, הוא לא מונה את שאר האיסורים כאיסורי דאורייתא, לא לאכול ביום שגוזרים דין מיטה ולאכול לפני התפילה וכו'. אז שואל רבי ירוחם פרלה, על השורש התשיעי, בהקדמה לספר המצוות של רס"ג, הוא עובר על השורשים של הרמב״ם. בשורש התשיעי הוא שואל, יש סתירה. הרמב״ם בחלק הראשון אומר לנו שאנחנו הולכים אחרי התכנים, לא אחרי הציוויים. אם יש 12 ציוויים עם תוכן אחד, מונים פעם אחת. כי לא משנה כמה ציוויים יש, מה שחשוב זה התכנים. בחלק השני של השורש הוא אומר הפוך. אם יש 5 תכנים וציווי אחד, מונים פעם אחת. זאת אומרת, הולכים אחרי הציווי, לא אחרי התכנים. אז מה... יש סתירה בדברי הרמב״ם. מה אתם אומרים?
גם וגם.
כן, ברור. שום סתירה, אני לא יודע מה הוא רוצה. ברור שמה שהרמב״ם מתכוון לומר, שבשביל שהדבר יהיה דין דאורייתא, צריך שני דברים. צריך שיהיה לו תוכן מיוחד משלו, וצריך שיהיה ציווי. זאת אומרת, צריך את שני הדברים. ומה הרעיון? ואז, אני אומר, בלאו שבכללות חסר הציווי, לכן זה לא נמנע. בלאו עם כפולים חסר התוכן, ולכן זה לא נמנע. כי בשביל למנוע צריך את שניהם. זה מה שהרמב"ם אומר. עכשיו, למה באמת צריך את שניהם? זה בדיוק מה שראינו קודם. צריך את שניהם בגלל שהתוכן המיוחד בעצם אומר שיש פה איזושהי בעיה. נכון? ולכן זה נעשה. והציווי אומר שיש פה ציווי שאסור למרוד נגדו, שצריך לקיים אותו. בשביל שיהיו לי שני אספקטים, בשביל שהדבר יהיה דאורייתא מנוי, לא דאורייתא סתם, לפי הפני יהושע, אלא דאורייתא מנוי, אתה צריך שני אספקטים. אתה צריך שיהיה לו תוכן משלו, ייחודי משלו, זאת אומרת שהוא יהיה מעשה בעייתי מבחינת מה שהוא עושה, וחוץ מזה שיהיה עליו ציווי כדי שתהיה מצווה ועושה. אני חושב שזה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, שאתה צריך את שני האספקטים האלה כדי שהדבר הזה יהיה דאורייתא מלא. ובאמת, הרמב״ם כותב בכמה מקומות רואים את זה, נגיד למשל בשורש השני. בשורש השני הרמב״ם כותב שהלכות שנלמדות מדרשות הן דברי סופרים. הזכרתי את זה קודם. עכשיו, הרמב״ם מסביר למה זה דברי סופרים. הוא אומר, לא מענישים על זה, כי אין עונשין. זאת אומרת, הוא מסביר שגם לא מענישים על זה. וזה הוא מסביר בהקדמה לספר המצוות, לא בשורש השני. זה הוא מסביר אחרי שורש ה-14, בהקדמה. זאת אומרת, שלא מענישים על דבר שנלמד מאחת מ-13 מידות. למה? כי אין מזהירים מן הדין. זה פירוש מחודש. בדרך כלל הרמב״ם כבר תוקף אותו על זה. אין מזהירים מן הדין בדרך כלל הכוונה לקל וחומר. ככה לומדים רוב הראשונים, ככה מפורש בגמרא לכאורה.
דין כאן זה דרשה?
כן. הרמב״ם אומר, אין מזהירים מן הדין, הכוונה דבר שנלמד בדרשה. דין זה שם כולל לדרשות בכלל, לא רק לקל וחומר. זאת הטענתו, כן? אבל לא דין הוא, אנחנו הרבה פעמים, דין זה מילה לקל וחומר. אבל הרמב״ם אומר, לא, דין זה לימוד מדרשה. ואין מזהירים מן הדין, זה קשה מגמרות, זה קשה מהרבה מקומות, אבל זאת שיטתו. וזה גם חידוש בשאלה למה אין מזהירים מן הדין. בדרך כלל מבינים, אין מזהירים מן הדין, אז ההסברים המקובלים זה או בגלל שאולי יש פירחה לקל וחומר, או שאולי העונש על הדבר הקל לא יספיק לעבירה החמורה. לכן אתה לא יכול להעניש על הדבר החמור. אלה שני ההסברים המקובלים. לפי הרמב״ם זה לא זה ולא זה. לפי הרמב״ם, תראו, באנציקלופדיה התלמודית למשל לא מביא את זה, אבל ברמב״ם זה הסבר נוסף. שהרמב״ם אומר שלא מענישים בגלל שאין אזהרה. זה לא שאלה של חומרה או פירחה או לא, אין פירחה ואין שום דבר. בלי אזהרה אתה לא יכול להעניש. אין עונשין, אני כן מזהירין. וכשאתה לומד דבר מדרשה, זה לא נקרא שאתה מוזהר. מוזהר זה כשזה כתוב בתורה. זאת אומרת שבעצם הרמב״ם מבין שיש משמעות לציווי בשביל לכונן את האיסור הזה כך שאפשר יהיה להעניש. בלי שיש ציווי אתה לא יכול להעניש. זה לא איסור מלא, זה רק משלים את מה שאמרתי קודם. לכן צריך את הציווי. יותר מזה, הרמב״ם מחמיר אפילו יותר. הוא טוען שאם אתה לומד איזה מדרשה מתוך הפסוק, זה לא מספיק בשביל להיות ציווי. לא רק שצריך ציווי. צריך ציווי כזה שיהיה כתוב במפורש בתורה. זאת אומרת, דבר שהצדוקים מודים בו. זה לא משהו שאתה לומד מדרשה.
שעניין הוא מבחינת האחריות של האדם. מה שלא מפורש בתורה, כאילו האדם פחות מוזהר ממנו.
זאת אומרת, זה רק גדר בגדרי דיני עונשין. זאת אומרת, אתה לא יכול להעניש בן אדם אם לא הזהרת אותו. אבל זה לא מבחינת חומרתה של העבירה. בסדר גמור, בהחלט אפשר להבין את זה. ועדיין יש פה משהו שהציווי מוסיף. אם אתה שאלת קודם על פני יהושע, למה התורה כותבת את, 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 את המצוות השכליות, אז התשובה, יש משהו שהציווי מוסיף. או שהוא מוסיף עזרה, או שהוא ממש הופך את זה לדאורייתא את הגמור.
יש מקום לשאול למה התורה כותבת את זה כשבדינים שאין בהם עונשים, שאין בהם עונש.
הבנתי.
אז השאלה היא למה התורה
שלנו? לא, אני אומר, ברמב"ם עצמו רואים שזה לא נכון, כי הרמב"ם עצמו אומר שדבר שנלמד מדרשה הוא לא דאורייתא בכלל, לא רק שלא מענישים עליו. אני רק אומר, אפשר היה להסביר את זה גם אחרת, כמו שאתה אמרת, אבל הרמב"ם בלי לא למד ככה. הרמב"ם טוען שאם תלמד מדרשה זה לא דאורייתא, כי זה לא כתוב בתורה. הוא מבין שהדרשות כנראה מרחיבות את מה שכתוב בתורה אל מעבר למה שיש בפנים. הן לא חושפות רבדים שנמצאים בתוך הפסוק, אלא הן מרחיבות רוח הפסוק או משהו כזה. רוח הפסוק זה לא ציווי, זאת אומרת, אתה צריך ציווי בשביל זה, מה שדיברנו על לא תסור. אתה צריך ציווי בשביל שהדבר הזה ממש יהיה דאורייתא. וזה משלים את מה שהרמב"ם אומר קודם. בעצם אולי אני רק אסיים בעוד משפט, גם רק כדי שנגיע לגבול אינטגרלי, זה בשורש השני, בשורש התשיעי. בשורש השמיני גם יש ברמב״ם אמירה דומה. הרמב״ם אומר שמה, השורש השמיני שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם ההזהרה. זאת אומרת, יש כל מיני מקומות שהתורה אומרת לא תעשה כך וכך, וזה לא לאו. למה? היא רק באה לשלול משהו, היא לא באה לצוות אל תעשה, אלא היא באה לשלול. לדוגמה, דע שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי, וכולי, ואז הוא אומר, כן, יש לו איזו הערה לשונית מאוד מעניינת פה על ערבית ועברית שיש הבדל ביניהם. אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר, והוא שתשאר נשאו מנושא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. באומריך לא אכל פלוני אמש, ולא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון, והדומים לזה, הנה זה כולו שלילת החיוב, אין ריח ציווי בו. הלא שמופיע כאן הוא לא לא של ציווי, לא שמזהיר אותך, אלא זה שולל איזושהי משהו מנושא כלשהו. אוקיי? ואז הוא אומר, כן, והמילה שישללו בערבי על הרוב היא מילת מה, וישללו גם לה וליס, ולא יודע, יש כל מיני, בקיצור פה, כל מיני הערות לשוניות. ואז הוא מביא, בהמשך הוא מביא דוגמה, למשל, לא הבאתי את זה פה. הוא מביא שם כי לא חופה שאני מלי על אמה שיוצאים בראשי איברים. אז הוא אומר שם שזה לא לאו, או זה לא מצווה להוציא בראשי איברים, אלא זה שלילת החיוב. זאת אומרת, זה לא אמירה טריוויאלית של הרמב״ם פה. הוא טוען שזה כל עבד בשביל לצאת צריך גט. בראשי איברים התורה שוללת את הצורך בגט כדי להוציא אותם. אתם יוצאים בלי גט, זה לא שיש לאו ולפגוע בעבד או מצווה להוציא אותו, אלא היא באה רק לשלול את זה שצריך יהיה גט כדי להוציא אותו, זה שלילת החיוב. ולכן זה לא נמנע בתור לאו. אז עוד פעם רואים שמבחינת הרמב״ם, התורה צריכה לכתוב ציווי במשמעות של ציווי. זה פסוק ציווי, לא חיווי, כן? זאת אומרת, הוא לא מספר לי עובדות, שזה לא שייך לפה, אלא הוא מצווה עליי. ורק אז הדבר הופך להיות דאורייתא. לאו או, 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 או עשה. בלי זה זה לא דאורייתא. אוקיי? וזה בעצם מה שאומר שאצל הפני יהושע, למה צריך את הציווי על מצוות השכליות? כאן אני רק סוגר את המעגל. כדי להוסיף את המימד הזה שיש בכל מצווה דאורייתא, או כדי להפוך אותה לדאורייתא לגמרי. ואם זה כך, אז גם הפני יהושע, כשהוא אומר שסברה זה כמו פסוק, לא מתכוון שזה דאורייתא, לא בהכרח מתכוון שזה דאורייתא לגמרי. להעניש, נגיד, אני מניח שהוא לא יעניש בלי פסוק. אוקיי? הוא מתכוון לומר שיש איזה גדר או תוקף של דאורייתא לעניין זה שספקו יהיה לחומרה או משהו כזה. במניין המצוות זה לא ייכנס, עונש לא יהיה על זה. זאת אומרת, זה יהיה מין דאורייתא חלקי כזה. בסדר? זה מה שהוא מתכוון לומר שם. אוקיי. אחרי שיום? מחר.